השיעור שלנו פרשת השבוע, פרשת בו, פרשה שמסכמת את עשרת הדיברות. יש את מצוות הפסח, פסח מצרים, ובסוף הפרשה יש לנו מצוות ושחלקן שאנחנו מתבוננים, ומי שזוכר, כתובות בתפילין של כל אחד ואחד מאיתנו. לכן קראתי השיעור הזה היום מצוות התפילין, הוואטסאפ, הפייסבוק והסמארטפון. זה הנושא של השיעור. ובואו נתחיל, בואו נתחיל. אני מבקש מכולם להסתכל בפרק י' ג' פסוק א', אני אקרא. אומרת התורה, אם אפשר בבקשה תסתכלו פרק י' ג' פסוק א', אומרת התורה, וידבר השם ומשה לאמור, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובא במה לי הוא. אנחנו לא נסביר פסוק פסוק. ואומר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, מבית עבדים, כי בחודק יד הוציא אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב, והיה כי ביאך השם אל ארץ הכנעני, החיתי האמורי והחיבי והיבוסי שנשבע לאבותיך לתת לך, ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לשם, מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שעור בכל גבוליך, ושימו לב, הפסוק שעליו בניתי את השיעור. והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, ועבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, והפסוק עבר, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך, כביד חזקה הוציאך השם ממצרים. ונסגור, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימים. אחר כך אתם רואים עוד פרשת של התפילין, והיה כביעך, לא ניכנס לפרשה הזאת. רבותיי, התורה מצווה לכל אב בעם ישראל, ואתם תהיו כאלה בעזרת השם, תזכרו שאתם מצווים על זה. מה היא מצווה? והגעת לבנך. אתה מחויב לחנך את בנך, מחויב. ומה החינוך שאתה צריך לחנך אותו? מה אתה צריך לומר לו? יציאת מצרים. והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. זה מה שאדם מצווה לחנך את הבן. אני רוצה להתבונן יחד איתכם בחיבור, בסמיכות הפסוק בין מצוות החינוך והגעת לבנך לבין תפילין. מה הקשר ביניהם? על מנת להיעזר בהבנה השתמשתי במקור מאוד מיוחד, מיוחד בדרך כלל, בגישתו, בתפיסתו, אדם גדול, ידוע ומפורסם, ותכף אני אומר את שמו, זה מופיע בליקוטי מצוות, קמ"א, תורה ל"ה, באות א' של רבי נחמן. ואני קורא לכם מילה במילה, ושימו לב, הוא מתאר עובדה ביולוגית, אבל עם עומק רוחני עצום. הוא מתאר מציאות. אומר הרב, רבי נחמן, הקדוש. בשעת הולדה, כלומר שילד נולד, השכל מצומצם אצל כל אחד ואחד. איזה שכל יש אצל תינוק? זה מוח נקי, אין שם, צומצם. וכשמתחילים להשתמש בו, בהתבוננות עבודת השם יתברך. בהתבוננות בעבודת השם, הילד גדל, מלמדים אותו עבודת השם. כל הזמן. אזי, כתוצאה מזה, שאתה משתמש בשכל, שכלו הולך וגדול, הוא גדל, פתח. וכשהאדם מכניס בתוך שכלו הקודש מחשבות חיצוניות, הן כל מיני דברים שאינם עבודת השם יתברך, אזי נתמעט קדושת שכלו. לא שאין לו שכל, אבל הקדושה שם הולכת ומתמעטת, כפי תפיסת המקום של החוכמה החיצונית. משל, אני מסביר את המילים שלי, אני לוקח כוס, אני ממלא חצי, יש רק חצי. שאלה מה מיליתי שם? אם זה משהו שראוי לשתייה, נהדר. אם זה משהו שחציו ראוי לשתייה, חציו לא, הקטנתי את המקום של הראוי על חשבון הלא ראוי. פגעתי. שכל דבר חיצוני, אני חוזר דברי רבי נחמן, בתוך שכל הקודש, מקטין את הקודש. והחוכמה החיצונית, כלומר דברים שהם לא קשורים לעבודת השם, שנעוצה בתוך השכל הקדוש, הם כמו קנה רצוץ, משהו שאין לו ערך. ומחסר מקום הקדושה. כלומר, אומר הרב רבי נחמן דבר, עכשיו תשימו לב משפט מכאיב. הסיבה למידות הרעות של האדם, הוא לא נולד כזה. אומר רבי נחמן, מתלקטים ומתחברים כל המידות הרעות והמגונות. כאשר בשכל הקדוש יש מקום לדברים שליליים שהבן אדם מכניס לשכל שלו או שהוריו מכניסים לו בחינוך, הם גורמים לכך ששם מתפתחים הדברים השליליים של הילד שלהם. כלומר, ילד יהודי שיש לו נשמה קדושה, נולד וקיבל נשמה טהורה, חלק אלוהה ממעל, שכל נקי קדוש, מתפתח בהתאם לגירויים שמופעלים עליו. אם זה גירויים של קודש, הוא יפתח לקודש. וחד לשלום הפוך. כי זה חומר גלם. מה שתשתמש, מה שתכניס, מה שתפעיל, זה מה שיהיה. ואם תיתן להשפעות זרות, ייכנס, הם ייכנסו. אבל זה יקטין את הקודש על חשבון הפך הקודש. והפך הקודש, כל הרע בא משם. כי זה אצל האדם, זה בשכל. זה לא משהו חיצוני שאתה מוריד במקלחת. כלומר, האיכות של לימודי הקודש, שהורים מצליחים להחדיר אל הסרט של הבן, הם קובעים את כל חייו, עד כמה יהיה לו קל או קשה במגע עם הקודש.
כל החיים?
כל חייו. אי אפשר
לשנות את זה?
כן, בעבודה. כשאדם צריך לעבוד, קשה או קל. כלומר, ילד שניזון מחוכמות חיצוניות, מפתח אצלו שכל עקום. עכשיו, אני מבקש, זה מאוד חשוב, כי זה גם כן חלק ממה שאנחנו מדברים, אולי מראה לנו בפועל. מה פירוש שכל עקום? שכל עקום זה אומר שהאדם הזה, האדם הזה נחלש בשיפוט שלו מול דברים שליליים. הוא לא רואה בהם שלילי. השיפוט שלו מעוות. אתם זוכרים, פעם סיפרתי לכם שבאו זוג עם ילד בן חודש או קטן שלי לקבל ברכה מאיזה רב על הילד, שיברך את הילד. אז שאל אותם הרב, מה אתם רוצים שאני אברך? אמרו לו שנחנך אותו לתורה, לחופה ומעשים טובים. הוא אמר להם, באתם מאוחר. אמרו לו הרב, מה פירוש באתם מאוחר? הוא אומר, הייתם להתחיל אצלכם, לא אצלו.
מה זה?
זה היה צריך להתחיל אצלכם, לא אצלו. כי תלוי מה אתם תגידו לו. תלוי מה החינוך שלכם. אם אתם תהיו כאלה שהשכל שלכם אל הקודש, זה גם יבוא אליו. אם אתם תהיו מעורבבים, הוא גם יהיה מעורבב. מעורבב, זה בסדר. זה בסדר, לא נורא. השפעות חיצוניות, לא. כי אם אתה שכל שלך מעוות, מה תלמד את הילד? שכל מעוות. שכלו של ילד יהודי, רבותיי, תלוי במה שאנחנו מגרים אותו. למה אני מגרה אותו? מה אני גורם לו לחשוב? מה אני גורם לו להבין? ודאי וודאי זו דוגמה אישית, זה אין חוכמות. זה הכי חזק. אבל אני רוצה לתת לכם דוגמה, כדי שתבינו מה ההבדל בין ילד שגדל, שהשכל שלו הוא מגורה על ידי קודש. הילד שהשכל שלו מגורה על ידי הפך הקדושה. זה דומה לילד ששותה מי מעיין צלולים ולילד ששותה מים מלוכים. זה יהיה בריא וזה יהיה חולה. ושניהם שתו מים. לכן אומרת התורה, והגלת לבנך, ומחברת את זה לתפילין, ועוד נבין. בואו ניקח דוגמה. קלף. קלף. ודאי וודאי שמי שפעם בדק, ניסה, התעניין, אפשר לבקש שם, אפשר בסוף להתלהב פחות מהשיעור.
קלף של ספר טוב.
קלף! קלף של בהמה, מייצרים קלף. לא משנה למה. אני רוצה לקנות קלף ולצייר עליו ציור. קלף! זה קלף. ודאי שמבחינת הערך הכספי, שאני אבוא לקנות קלף או נייר, אני אשלם יותר על קלף. זהו, כי זה יותר יקר.
כי זה יותר
איכותי. עיבוד, ידוע לנו שספרי תורה, תפילין ומזוזות כותבים הקלף. אם כתבת הנייר, אין לזה שום ערך. אבל אם כתבתי על קלף סתם שיר, מותר לי, מותר. אם אני ארצה עכשיו להשתמש בקלף הזה לתפילין, מזוזות או ספר תורה, אני צריך למחוק את כל מה שכתבתי.
אפשרי?
כן. עד שלא יישאר שום רושם. כאילו לא היה. אבל, שימו לב, שאדם ייקח קלף ויכתוב עליו סתם דברים, זה בזבוז. לא חבל? כך נייר. למה אתה לוקח קלף? אבל אם אתה רוצה למחוק את זה אחר כך?
אבל נשאר יותר זמן.
אז מה? חבל. כלומר, נכון, הכל יחסי. אבל כלב זה בשביל דברים של כלב, ולא בשביל דברים של נייר. בסדר? אז אתה שומר את זה.
כן.
כלומר, יש מציאות שאני יכול למחוק.
שדיברת על מצווה?
אני יכול למחוק מקלף מה שכתבתי. אפשר למחוק. אבל צריך למחוק כל כך, שאחר כך שאני אסתכל על הקלף, מה אני אראה?
הוא לא יראה יפה.
לא, לא, לא היה שום דבר שם. הוא נקי לגמרי. אי אפשר שישאר אפילו רושם. כלום. לא היה. ככה שכל של ילד יהודי. שכל של ילד יהודי דומה לקלף. קלף הוא יקר. ולא מבזבזים אותו. כל השפעות של הגויים שאנחנו נותנים לשכל שלנו להתגרות מהם, זה בזבוז של הקלף. ויותר קשה שאחר כך אני ארצה למחוק אותם, זה חתיכת עבודה גם אחרי הרבה שנים. אני רוצה אולי בזה להסביר מה הקשר בין מצוות החינוך והגעת לבנך למצוות התפילין. כי מצוות התפילין האדם מזכיר לעצמו יום יום את החינוך.
על ידי ש...
בעבור זה הוציא אותך הקדוש ברוך הוא מצרים, בשביל זה, לעבוד אותו. ולא בשביל דברים אחרים. לכן כל יום. שלא תשכח. אני רוצה עכשיו לקרוא לכם מה שקיבלתי אתמול באימייל. מי שכתב את המחקר הזה או את הסיכום הזה, יש אדם ידוע, לפעמים שומעים אותו בכל מיני מקומות, הרב יונה גודמן. הוא נמצא במכללה שנקראת אורות ישראל, הוא ראש תחום אמוני חינוכי. ואני קורא לכם עכשיו מילה במילה, ותקשיבו טוב. ושוב, אני לא יוצא נגד, אני בא לעורר רגע, שלח את העיניים. הוא כותב כך: הנתונים העדכניים, כבר מחקר, מלמדים כי נער ישראלי ממוצע מקבל, ולא לקפוץ, תכף אני אסביר איך זה הגיוני, 1,500 וואטסאפים ביום.
מה זה וואטסאפים?
הודעות, רגע. איך? הגיוני, בואו שימו לב. בחור לומד בכיתה של 30 תלמידים, כל אחד כותב רק הודעה אחת, 30 כפול 30? כמה זה?
30 כפול 30.
30 תלמידים.
30 כפול 1.
כל אחד רק כותב הודעה אחת. לכולם.
30
כפול 1. לא, רגע. סליחה, לא אחד. 30 וואטסאפים ביום.
זהו.
30 כפול 30, כמה זה? 600. יש לו קבוצת סניף, קבוצת חוג, קבוצת משפחה. זה נע בסביבות 1,200 ו-1,300 הודעות ביום.
כל אחד
או כיתה? לא, כל אחד בן עצמו. עכשיו רגע, רגע, בואו. אדבר כרגע עקרונית. עד אחד יגיד לך נקבל פחות. טוב. אבל בואו, זה לא הנקודה. נקבל המון הודעות. אני ממשיך לקרוא. זה אומר שמאות או עשרות פעמים ביום,
זה לא רק ילדים.
אני יודע, אבל עכשיו, בוא, תן לי לקרוא, בוא נתווכח, אני קורא, זה גם למבוגרים, הוא ידבר על זה. זה אומר, מאות פעמים ביום, שהמכשיר מצפצף בגורם לצעיר הזה, או לאדם הזה, להפסיק את העיסוק שהוא בחר. הוא עכשיו יושב ואוכל ארוחת צהריים. מפסיק לאכול ומסתכל. רגע, הוא מפסיק, הוא מדבר עם מישהו, מדבר עם סבא שלו. פיפ! איפה סבא? נעלם. שימו לב. מדבר, לומד. והוא נדרש לשאלה הכי חשובה. מי צפצף עכשיו? עם איזה רעיון מלומד, שהרבה פעמים זה חה 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 חה. או שטויות אחרות. כן? אבל שימו לב. ממשיך והוא כותב. אני מבקש להבהיר. אין לי התנגדות לזה שאדם משתמש בוואטסאפ.
וואטסאפ,
לא וואטסאפ.
איך שתקרא לזה? די. אך יש בי צער עמוק על צעירים רבים שלא משתמשים בתוכנה, אלא היא משתמשת בהם. במקום להיעזר בכלי שהוא מועיל, הם נשלטים על ידיו. יתר דיוק, הם מכפיפים, כופפים, משתעבדים לחבר שאולי כתב משהו מאוד מאוד חשוב, ומפחדים שהם לא יגיבו ראשונים. והעניין לא נגמר כאן. רגע, בואו נתווכח. אני קורא. עזוב. מתאים, צודק, טוב, לא, תמשיך הלאה. העניין לא מסתיים כאן. לאחרונה שאלתי קבוצות של בני נוער דתיים לאומיים. שאלה פשוטה. מה הדבר האחרון שאתה עושה לבני השינה? שרויות. א', מתקלח. ב', לובש פיג'מה. ג', אומר קריאת שמע על המיטה. 4', בודק אם הגיע וואטסאפ בזמן שעשית את הפעולות שלפני. 90% מבעלי הסמארטפונים ענו שהדבר האחרון שהם עושים לפני השינה זה לבדוק את הטלפון הסלולרי ואם התקבלה הודעה מהוואטסאפ או פייסבוק.
הרב, כי תמיד יש שם הודעה.
אותו דבר בבוקר.
הרב, כי תמיד יש שם הודעות. לפני מודע, יש סיבה.
אתה זוכר מה ביקשתי? אתה זוכר מה ביקשתי? בדרך כלל אני מוסיף שאלת המשך. נניח שהשעה 1 לפנות בוקר סיימת עם הסמארטפון, הנחת אותו, אמרת קריאת שמע, סגרת את העיניים, התארגנת עם הכרית בצורה הכי נוחה, ופופ פופ המכשיר צפצף. הגיע וואטסאפ חדש. מי שלא נכון, לא נכון. למרבה הפלא, או לא, למעלה מ-90% פותחים מחדש את העיניים כדי לבדוק מי כתב להם. זה בדרך כלל דברים חסרי חשיבות.
יכול להיות דבר גם חשוב, הרב.
במילים פשוטות.
הרב, יכול להיות דבר חשוב. לא, לא.
פרס, אתה יודע שאתה בודקת, אתה כמעט ב-100% של דברים שטוטים.
זה היה משהו חשוב היום.
במילים פשוטות.
אי אפשר לשאול בי זה. זה כאן כבר אחד משאלה.
זה אמרו לו את כל
הדרך. אתה לא בא לי. התגובות פה רק מראות כמה שהוא צודק. במילים פשוטות. במילים פשוטות. חכו, לא גמר. כבר מזמן. שימו לב, יופי, שימו לב, כבר מזמן לא מדובר באפליקציה שמשרתת את האדם. רבים מאבדים את עצמיות של עצמם ומאפשרים לאפליקציה לפלוש לתוך המרחב הפרטי שלהם בדקות שלפני השינה, שבהם בן אדם יכול אחרי יום שלם שכב במיטה, לחשוב מה היה, לחשוב על מחר, להרהר על מה קורה עם עצמו, ולעובדות,
שגם לפני זה 50% בכל העולם נראה
לי עשו. לעובדות,
כנראה
שאני אחזור עוד פעם על הבסיס, יש פה אנשים שלא הבינו עברית, אני אגיד אותם עוד פעם. אנחנו לא באים להתווכח איתו עכשיו על הנתונים שלו, מה שאמרתי, אני קורא, מי שחושב שהוא טועה, זה בסדר, מי שחושב שהוא צודק, זה בסדר, המטרה היא פה שתיקחו את זה בחשבון ותחשבו על הדברים, זהו. אז אני אחזור. יפה, רגע. בוא, נתון נוסף. בארצות הברית, לא יודע אם זה בארצות הברית, אולי אני טועה, יש שבועון שנקרא טיים, אני חושב שבארצות הברית, אבל נמצא בכמה מקומות בעולם, עיתון מאוד מפורסם, טיים. הוא עשה מחקר. השבועון טיים חושף לא מכבר. במחקר מקיף ורחב, נתון שהוא בדק בעולם, במקומות, סליחה, שממנו עולה כ-68% ישנים עם המכשיר במיטה, רגע, רגע, ועוד 16% עם המכשיר על השידה ליד. בסך, רגע, בסך הכל, ישנים עם המכשיר 84% מהאנשי עם הסמארטפונים, רגע, וכשאני שואל צעירים ומבוגרים, למה אתם עושים את זה? הם עונים לי, זה שעון מעורר.
נכון.
אין ברירה.
רגע. נכון, זה מייחוס.
אין ברירה. הר התוצאה.
שהם לא ישנים.
שהם הופכים את עצמם מרצון. ומי שהיה בצבא מכיר את זה. לחיילים שהמפקד זה הצפצוף. הם בכוננות. אין סופית 24 שעות כל ימות השבוע, מזל שיש שבת. מכשיר שהם, סליחה, הפכו להיות עבדים שלו, שמה מישהו החליט עכשיו לשלוח הודעה או תמונה. אני בכוננות. יותר מזה. התמונה יותר רחבה. בעל טלפון נייד חכם, בדוק, במחקר, בודק את המכשיר באופן יזום, כלומר הוא, מאות פעמים ביום, בלי שהוא שם לב. בפרט שיש שקט. אז בודק, אולי, אימייל, אולי וואטסאפ, אולי זה, זה, למה לא קורה כלום, למה לא שם? כל הזמן הוא בודק. פעילות שבה הוא בחר. פעם דואר נכנס, פעם יקום בפייסבוק, פעם וואטסאפ, פעם אס-אמס. כל אחד שיסיר את מה שיש לו, אין לו. ואיתים נדמה, אומר הרב גולדמן, רגע, אומר, מה אני אמרתי עכשיו? כשאני מאשים אותך, אומר לך, אומר, תקשיב, תגידו. ואיתים נדמה שנגד עינינו אנחנו מוצאים את הבריון של השכונה. יפה. מה זה הבריון של השכונה? לצערי אני מכיר את זה, אני יודע, אולי גם אתם מכירים את זה. כוונתי אומר הרב יונה, לתופעה קשה שיש בכל קבוצה.
איזה הרב יונה?
גודמן אמרתי, של בריון אלים שמאלץ ילדים חלשי אופי לעשות את רצונו. תקנה לי גלידה, תחצח לי נעליים, או לעשות במקומי כל מיני מסיבות, ואז נדחק, יש את זה, וזאת עובדה.
הרב, זה לא רק בתורה, אלא השמדה באנשים החלשים שלא עובדים לי.
יפה, זה הבריון, יפה, אנשים חלשים, נכון?
הרב,
אומר הרב, בצבא קוראים לזה שפוט. אתה שפוט של מישהו. והנה, לנגד עינינו. הופכים המוני צעירים את עצמם מבחירה שההוא יחליט מה קורה איתו לשפוטים של מכשיר ושפוטים של צפצוף ביום ובלילה. זה בקשה מהכיתה. יש מילים שאפשר לומר שלא מבזה ופוגע באף אחד. לא נראה לך, אל תסכים.
הרב, זה לא הגיוני.
הפטפטן בקצה השכונה, שכתב איזה שטות בוואטסאפ, יקבל מיד תשומת לב.
נכון.
ותחת זה, אפילו באותו רגע דיברת עם אבא שלך, סבא שלך, מישהו חשוב לך, ואיזה מישהו חשב איזה בדיחה שאתה צחיק, אתה עוזב את האדם שדיברת איתו והולך לוואטסאפ. זה הבריון השכונתי. אתה חלש אופי.
הוואטסאפ זה הבריון.
רגע. אתה נמצא בטיול כיפי. רגע. לכן, בוא רגע נקבל את התמונה. מציאות עובדתית, ואני יודע שאתם מכירים בדברים האלה, כל מי שתבקח יותר, הוא חולה בזה יותר. שימו לב, כמה, ואני אומר, יש לי וואטסאפ, אני יודע מה אנחנו מדברים. רוב הדברים שרצים בוואטסאפ, אלה שטויות! רוב הדברים! נכון, יש קבוצות רציניות שרצים רק דברים רציניים, בסדר, אבל רוב הדברים שטויות!
נורא, אבל כשמשעמנו את מוטציה.
ואנחנו... לא אמרתי, דבר עם אבא שלך. הוואטסאפ שלך מצפצף, אל תענה, אתה עם אבא שלך. לא. הוואטסאפ חשוב יותר. לכן, בעיקרון, אפליקציה חיובית, שאולי היה רעיון בבסיס היה לאפשר תקשורת קלה, זולה, בין אנשים, הפכה את המשתמשים להיות שפוטים, משועבדים לאפליקציה, ובמקום שהיא תשרת אותם, הם משרתים אותה.
איך אנחנו משרתים אותה? לא אמרו לי כלום.
אתה שפוט שלה, אתה צפת, אתה פועל. כן, זהו. הנה, אתה מיין קופה?
נכון, זה אפליקציה, אתה אמרו...
רגע. לכן... לכן, אחרי שאמרנו את הדברים הללו, אני מזכיר עוד פעם, תחשבו, מי שחושב שזה נכון, שיקשיב לשלב הבא. מי שחושב שזה לא נכון, שיקשיב לשלב הבא, אולי לילדים שלו צריך להגיד את זה. שימו לב. אני אומר, כותב הרב יונה...
הבן אדם כתב לך אס-אמס, תענה לו.
כותב...
למה שאתה תענה לו, באמת שאתה בשיחה.
כותב הרב יונה... יש צורך להתמודד. רגע, סליחה, אוקיי, בוא, אני מאוד מבקש, מי שקשה לו עם זה, אני מרשה לו לצאת החוצה, לדבר בחוץ עם מי שהוא רוצה ולחזור. אני רוצה עכשיו, אומר רב יונה, אחרי שהערנו את הדברים,
זה הרגע שלמדנו עליו?
תכף נקשור את זה פרשת השבוע. אומר רב יונה, כמו תמיד, ניתן לחלק דרכי התמודדות לעצות מעשיות ולגישה פנימית מהותית. עבור כמה עצות פשוטות. צריך להיגמל. להפוך להיות שולטים ולא נשלטים. אתם יודעים, היה פעם אחד חוקר בעלי חיים, קראו לו פבלו, והיה רוסי. הוא עשה ניסוי על כלבים. הוא רצה לראות, להכיר מה קורה עם מערכת העיכול של כלב ו... לא, הוא הכניס כלבים למעבדה ונתן להם לאכול. כל פעם שהגישו לפעמים את האוכל היה צפצוף, צפצול. פלינג, היה אוכל. כלבים, שמו צפצול, ידעו, אוכל בא. אחרו כל אחד, אתה שלא עולה לאכול, קיבלו אחר, הוא לא יתעלל בהם, אף פעם. תלם לאכול. אחרי תקופה, שהרגיל אותם שהאוכל זה תוצאה של הצלצול, צלצול שווה אוכל, בדקו מה קורה במעין של הכלבים.
איך?
מעבדה, כל מיני מכשירים, התברר, שברגע שהם שמעו את הצלצול, הקיבה שלהם התחילה להפריש מתי קיבה. גם אנחנו ככה. הקיבה מתחילה לעבוד. יופי. יש צלצול, הגוף מפריש מיצי קיבה, הולכים לאוכל, אוכלים. אחרי שהוא הרגיל אותם התהליך הזה, הוא עושה דבר חדש. צלצול, אין אוכל.
מה זה הפריז?
הוא לא שם להם אוכל.
מה, חזר אותה?
בדקו את הכל, כולם מפרישו מיצי קיבה. אין אוכל. טוב, יהיה צלצול. משם למדו הרבה דברים על הגוף של האדם ובעיות מעין. מה נשאר? אבל רבותיי, מה שהפעיל את מיצי הקיבה של הכלבים זה הצלצול. מה שמפעיל את האנשים עם כל האפליקציות למיניהם זה הצלצול.
הצלצול הקובע.
רגע, כן. אומר הרב יונה, יש לי עצות, למשל, להמליץ לצעירים ולמבוגרים, אני מוסיף, לרכוש, זה לא יקר, שעון מעורר.
אבל זה לא נוח.
את הפלאפון, לחבות, לחבות, ולשים במגירה. אם הרעיון שלך הוא לקום בבוקר, תקנה שעון מעורר. אני אומר לכם, יש שעונים מעוררים, אלקטרונים, שכשהם מתחילים לצפצף, אתה רוצה לזרוק אותם לים.
כן,
לא,
ובפלאפון זה יכול לבחור
את זה.
יש שעונים מעוררים היום שאתה יכול לבחור לך איזה צלצול שאתה רוצה.
בדיוק, זה כל הקטע.
גם בשעונים האלקטרונים, אתה יכול להכניס מה שאתה רוצה היום. לא צריך את הפלאפון. סגור, שים במגירה. אפשרות אחת, אפשרות שנייה, כדאי לחבות אותו, לא לבני השינה, שעה קודם.
למה?
תסתגר עם מי שנמצא סביבך רגע. תנתק את עצמך מכל איזה אחד שרוצה לטוב לך.
מה אני יכול?
או לשלוח לך תמונה של לימון על תפוח וכתוב למעלה בננה. הוא חושב שזה מצחיק. סגור, אני יודע, יותר גרועים מזה גם. סגור!
אליי לא מגיעים.
קח שעה חופש. קח שעה חופש, לפני השינה. נתק את המכשיר, מה קרה?
מה זה בפלאפון?
רב, אני רואה אם תרגיע המכשיר.
מה זה סרט?
הלאה.
זה סרט, אתה שמע?
חבר'ה, בואו, אני רוצה להמשיך. לבטל במכשיר עוד עצה. לבטל במכשיר את הצמצום.
למה?
כדי שאתה תחליט...
אז יש לך רגרטת, מה הקטע?
כדי שאתה תחליט מתי אתה מסתכל ומתי לא. וזה, זה מתאים... סליחה. זה לא מתאים...
כי אז יש לך את הרטת
ש... זה לא מתאים למי שמחור. כי אם הוא לא ישמע צפצוף, הוא כל מה לבדוק למה.
אבל
מי שעדיין לא מכור,
הרב רטט לא משמיע קול,
אין הבדל, אז אתה מסתכל, אתה משמע אותו ראשית לך.
הרב, מה זה שקט שקט זה?
הלאה. בקיצור, בואו, אני רוצה להתקדם.
לא, זה באמת שאלה.
בסדר, אני לא אמרתי שבו רגע. אבל למעשה אומר הרב יונה, העיקר לא תמון בכל מיני פטנטים חיצוניים, אלא בטיפוח של גישת חיים בריאה שמבינה שדווקא בדור בעל אמצעים ושפע כמו שיש לנו, האדם צריך להילחם. אתם יודעים על מה? על החופש שלו. שהוא מחליט לעצמו. אני מבקש לשבת, אני יודע, אמרתי נושא שמקפיץ, ציפיתי לקצת יותר, קצת יותר בגרות.
אבל יש לי שאלה.
כן.
לא הייתי ראה לי במקום פשוט לחווה ולקנות שעון מעורר וכל השקויות האלה וסתם תחליפים, לא הייתי פשוט ללמוד לשאת עצמך?
פשוט הייתי תורך ואתה תהיה יותר שעון מעורר.
נכון, זה באמת הכי טוב. אבל זה מה שהוא אומר עכשיו. בדור שלנו, כל השבע והשכלולים הפכו אותנו להיות משועבדים. אנחנו לא בוחרים כלום, אנחנו מופעלים כל הזמן על ידי גורמים מסביבנו. ואנחנו לא שמים לב. וכשאתה אומר את זה, מישהו אומר לך מה פתאום, זה לא נכון. אבל כל מה לא בודק. תראה מי שולט בך.
החבר, אם
החבר לא
הראש,
המחמר הזאת לא היה פועל. רגע, אין לי בעיה. שהחבר, סליחה. אשר, שהחבר ישלח לי הודעה, זה בסדר. יש פה אנשים שאתם, אני חושב שגם אתם רואים.
אה, את הקבוצות שלי, אני עושה שקט.
יש אנשים... סליחה, יש אנשים ששולחים לי הודעות ואני לא עונה, לוקח זמן עד שאני עונה.
אני גם,
למה? כי אני מצטער, אני עכשיו לא עונה.
אה, אבל אני מתגיע בטח. אני מתגיע בטח.
תאמר, צריך...
זה גדר שאלה
אחי,
למה אני לא עונה לו?
עכשיו, רגע. בואו נתקדם שלב. אני שמח שזה מעורר, אבל רגע. שימו לב שהיום, עם כל ההתקדמות והתקדמות יפה, משוכללת מחשבים, אינטרנט, סמארטפונים, זה בסדר.
הרב, אני עשיתי שאלה.
זה בסדר.
אני מקבל להודעות רק כשאני פותח
את הטלפון. רגע, רגע. אבל בני האדם, אשר, שימו לב, בבקשה, רבותיי, רבותיי, עוד קצת סבלנות.
אוקיי.
בקרב,
לא
נתן
על שאלה
שלי. העיקר, אמרתי זה נכון. זה נכון שזה ככה, אבל בלי שתעזור לעצמך זה לא יהיה אף פעם. תעזור לעצמך על ידי מעשים. תסגור את המכשיר, אל תקבל, אל תענה כל הזמן, אל תבדוק כל הזמן. אתה תשלוט במכשיר ולא הוא בך. אפשר שם, בבקשה. לכן, שימו לב, מה מייחד לבני האדם? יכולת למחור, יכולת להחליט, בזה אני בן אדם, ואני מחליט מה אני עושה. וכאשר מישהו אחר גורם לי לעשות משהו, אני לא בחרתי, הפכתי להיות עבד, אני מופעל מרחוק. ובאמת באמת אם נסתכל במציאות שמישהו שולח אימייל או שולח הודעה בוואטסאפ או שולח הודעה עדכון סטטוס בפייסבוק, הוא מתאים לו עכשיו. עכשיו הוא עושה את זה כי ככה הוא חושב, זה מתאים לו עכשיו, הוא רוצה עכשיו. מה זה קשור אליך? למה אתה צריך להיות עכשיו? אז הוא הפריון ואתה חלש אופי. ממילא, זה אתה מחליט, ממילא, אם יש הורים שהם קובעים לילדים, שיקבעו לו את הכללים האלה. אבל אתם כבר לא בגיל כזה. אז אולי תבינו כי אנשים מבוגרים, שאתם מאבדים את הבחירה החופשית שלכם, שאתם שפוטים של אפליקציה, ממילא, אני חוזר הדברים על הסיום של פרשת השבוע, התייחסתי ברצינות לשאלה שלך. הרי מה? בפתיחת שולחן ערוך, כותב שהתפקיד של האדם הוא שיוויתי השם לנביא. תמיד! זה עוד מפני שאתה מתי זה הלכה שלא יהיה. ולצערנו הרב, בדור שלנו, עם כל מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים במחקרים הללו שמה שיש לנו זה שיוויתי אייפון, סמארטפון, לנגדי, תמיד! אני ראיתי אנשים, אני אומר לכם, אני הייתי בשוק. ראיתי אנשים נכנסים למקלחת
עם הפלאפון,
עם הפלאפון! ריבונו של עולם! נכנסים לשירותים, אולי הם יפספסו איזו הודעה. חבר'ה, מה הולך פה?
שירותים זה משעמם.
מה הולך? תיקח עיתון.
יש אלה שעושים בשיעור.
מה קורה פה? נורא. נורא מהיום. אני רוצה לסיים. בדברים שכתב הרב ציודה, ולראות איך זה קשור לעניין שלנו. דיברנו על תפילין, דיברנו על מצוות החינוך, והגעת לבנך. הדבר המרכזי שצריכים לחנך את הילדים ואנחנו את עצמנו, אנחנו לא עבדים לטכנולוגיה. הטכנולוגיה עניינה לסייע לאדם. יש אנשים שמפתחים טכנולוגיות לסייע לאדם ולא לתת לטכנולוגיה לשלוט עלינו. לכן אומר הרב ציודה, שני מקורות הבאתי בשיחות לפרשת השבוע שלו. בבקשה, אחת בתשל ד על הפרשה שלנו. אומר הרב, אני קורא בחוריות, אנו לב לאומות. כל אומות העולם שייכות במידה מסוימת לצלם אלוהים שבאדם. לעתיד לבוא, יש נבואה, לעתיד לבוא, אשפוך את רוחי על כל בשר והעולם כולו יתעלה, יתרומם, יתקדש. אף על פי כן, זכות הבכורה המיוחדת לנו תישאר לעולם, בני בכורי ישראל. בפרשתנו אנו פוגשים בטיפולים וברורים היסטוריים להעלאת בכורתנו מתוך טומאת מצרים. על כן יש הכרח, מוכרח להיות, אנוכי הורג את בנך בכוריך, ולהשם ייקח כל בכור בארץ מצרים. למה? אומר הרב ציודה, כדי לגלות שקודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. בכוריות היא מציאות אלוהית, עד כדי מצוות פדיון בכור. יציאת הבכור לאוויר העולם היא עובדה שמימית. הדבר נכון במובן ביולוגי, גופני, ולא פחות מזה, במובן פסיכולוגי נשמתי. כך הקדמת ימין לשמאל, שצריכים להקדים את יד ימין ליד שמאל, רגל ימין לרגל שמאל, וערכה מיוחד, אינה המצאה באלמה וסדר שאדם קבע לעצמו, אלא דבר השייך ליצירה אלוהית של בניין האדם. מתוך זה נבוא עכשיו למה שאנחנו התחלנו, התפילין. התפילין הם אמורים להביא אותנו להתנגד לבריון הטכנולוגי. התפילין חירות. מתוך כך מגיעים למצווה האחרונה של פרשתנו, והיה לאות על ידך ולזיכרון. אומר רב ציודה בשיחות לפרשת השבוע תשכ"ז בסדרה הראשונה.
אז זה נכון רק אם אתה כל היום תהיה עם תפילין?
רגע, לא. הרשב"ם, אנחנו מכירים אותו בגמרא בפסחים, שהוא פשטן, מסביר שהכוונה פה שהעניין הנורא של יציאת מצרים יהיה קבוע על לבך, והכל תלוי באיזה טון קוראים אותו. יש פסוק במשלי, רש"י בפירושו כאן מזכיר בכל זאת מהלכות תפילין. בעצם מצוות התפילין היא ביטול עבדות על ידי יציאת מצרים. גם יובל, שעד משתחררים כל העבדים, יש מצווה של הפסקת העבדות. אבל לא יודע כמה אתם יודעים, ביובל כל העבדים משוחררים. עבד עברי. אבל יש שילוח עבדים שהם חוזרים הביתה, נעשה בהדרגה, לא בבת אחת. לא, זהו, אתה משוחרר, לך. לפי סדר מיוחד. חז"ל מסבירים ששנת היובל הייתה מתחילה בראש השנה. ומראש השנה עד יום הכיפורים העבדים לא היו משתעבדים לאדוניהם, אבל עדיין לא היו אזרחים, אבל כבר לא עבדים, ולא היו נפטרים לבתיהם, אומרים חז"ל, כלומר הולכים הביתה, אלא מתרגלים לחירות, אוכלים, שותים, שמחים. ומי קבע להם את הזמנים? הם. ועטרותיהם וראשיהם, כך אומרים חז"ל. העטרות שייכות להיסטוריה. הגמרא במסכת עבודה זרה מדברת על עטרות. ובדורות הקדמונים זה היה זרי דפנה, שהיו שמים על המנצח, על הראש. אבל אנחנו עבדים משוחררים. עבדי הם ולא עבדי עבדים. שוחררנו ממצרים, אומר הרב יהודה, ונכנסנו לעבודת השם. עבודת השם היא חירות אמיתית, החירות היותר עליונה, שמגלה את אמיתיות הטבע שלנו, של עם ישראל. וכשם שעבדים משוחררים עטרותיהם וראשיהם, כך אנחנו עולים בקודש ואנחנו משוחררים, ועטרותינו וראשינו תפילין. התפילין, ממשיך הרב ציודה, הם הפאר שלנו. העטרות שבראשינו, ישמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי. ומתוך כך כל התורה וכל המצוות. והתפילין שני דדים, צד אחד היסוד של יציאת מצרים אז אל החירות, מצד שני היא מאז והלאה עניינה של החירות הזאת היא קבלת עול מלכות שמיים. ומתוך ובתוך החירות מתגלה עול מלכות שמיים, הבכוריות שלנו, החירות שלנו. והיה כי ביאך השם אלוהיך אל הארץ, הכל עניין אחד. אני אומר את זה בצער, אני מעריך, אני חושב שאחד הסיבות שארץ ישראל, יש אנשים בתוכנו שמוכרים אותה לגויים על כלום, זה בגלל זלזול במצוות תפילין. אנשים לא מניחים תפילין, ואם אנשים מניחים תפילין זה רק ככה, לא מבינים אלא קדושת התפילין, לא מבינים מה זה אומר תפילין. אבל מצוות התפילין קשורה בקשר אחד, והיה כביאך והגעת לבנך וקשרתם לאות. מיד אנו מגיעים אל גבול ישראל עם התוטפות בראשנו. זה ההתרה שלנו, זה החירות. מה הפלא שאנחנו משועבדים לצפצופים? תבדקו את התפילין, לא מה כתוב שם, אלא מה כתוב אצלכם בראש. אנחנו צריכים להתחזק בהנחת תפילין, מכוונת הלב, קדושת מעשה, נשתחרר מהעבדות לביפים, לוואטסאפ, לפייסבוק, לדואר הנכנס, לדואר היוצא, לאס-אמצים. אנחנו נקבע לנו מתי עונים, מתי לא. אנחנו לא ניתן למכשיר לשתות בחיינו. אנחנו נהיה חופשיים, בני חירות. ולא שאני מתנגד, האפליקציות האלה יכולות לשמש את האדם לדברים עצומים. יש פה לפחות מהלכי יודע, כשאנחנו מדברים בוואטסאפ הוא שואל שאלות בהלכה, בתורה, זה מה שיש בינינו, אין שום דבר אחר. אין שטויות. ותשאלו גם מהלכי, אני לא עונה תמיד, האם יום שלם לוקח זמן, מצטער, אני עסוק, אני מחליט מתי אני עונה, מתי לא.
גם אחרי שאתה רואה את ההודעת,
לא עונה, אני לא מסתכל. אני לא מסתכל, סליחה, אני בוחר מתי אני שותה ואוכל ולא אתה. לא אתה תלחת לי הכפתור ואני אקפוץ. לכן נתחזק בהנחת תפילין ונגיע לחירות אמיתית של נשמת ישראל. ואני אסיים בדברי רבי יהודה הלוי. אני אסיים בדברי רבי יהודה הלוי. עבדי זמן, מי שמשועבד לזמנים של הביפים, הקפצות, הודעות, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבד חופשי. על כן נבקש כל אנוש חלקו, חלקי השם, אמרה נפשי. מאחל לכם הצלחה בבחירה חופשית, ולא להפסיק עם הוואטסאפ, אבל להחליט שהוא לא קובע לי מתי אני עונה, מתי אני מסתכל, מתי אני מגיב. אני לא שפוט שלו, הוא יכול לעזור לי. בהצלחה לכולם.